לפני שבוע נושא אם מותר להזמין אנשים בשבת שיבואו באוטו, אז ראינו שני תשובות של רב משה פיינשטיין, ורב משה מאוד החמיר. ובתשובה אחת, שני התשובות היו להזמין אנשים לבית כנסת דווקא, הוא לא התייחס במיוחד להזמין מישהו לארוחה, ואין לנו שום סיבה לחשוב אחרת. פעם איזשהו בחור שחזר בתשובה אמר לי שהיו רבנים שלא הזמינו, לפני שהיה שומר מצוות, שלא הזמינו אותו, היו רבנים אחרים שכן, והוא קצת הקפיד על אלה שלא הזמינו, אז אמרתי, קרוב לוודאי, זה היה בחוץ לארץ, אמרתי, קרוב לוודאי מי שלא הזמין אותך היה תלמיד של רב משה, והוא חשב שזה אסור, הוא חושב שזה אסור, לא יכול להזמין אותך. ועד שהסברתי שפשוט יש שיטה כזו. אבל אחד הדברים שאמרתי שאי אפשר לנתק את הפסיקה של רב משה מהגישה של הקונסרבטיבים, בגלל שאלו היו התחרות ואלו סוברו שזה מצווה לחלל שבת. והיום אני רציתי להגיע לשני תשובות, אחד או אפילו שתיים של רב שלמה זלמן אורבך ואחד של רב משה שטרנבך. ולדעתי רב שטרנבך זה יהיה מאוד מעניין, אבל נחכה קצת, צריכים לחכות עד שנגיע אליו. אז בואו נתחיל עם רב שלמה זלמן. קודם כל, אם אנחנו לא מכירים מי זה רב שלמה זלמן אורבך, אז לדעתי הוא היה הפוסק הכי חשוב בארץ ישראל, האשכנזי ב-50 שנים האחרונות. ואני מאוד מקווה שלא הגזמתי, היו אנשים אחרים, היו פוסקים אחרים, אבל לדעתי הוא היה הכי חשוב. אני עד כדי כך הייתי אומר ככה, שמ-1950 עד שהוא נפטר, זה 40 שנה, רב משה פיינשטיין היה הפוסק האשכנזי הכי חשוב בעולם, ואחרי זה רב שלמה זלמן אוירבך. ואחד הסיבות ששניהם היו חשובים, בגלל שכולם הגיעו אליהם. אפשר למה שאנחנו מגדירים כיפות סרוגות, כיפות אחרות, אנשים מהצבא, אנשים פשוט מכל רקע היו מגיעים לרב שלמה זלמן. היום, שוב, אני לא הולך לדרג את הפוסקים, אבל היום שבן אדם שנמצא במצב דומה זה רב אשר וייס. הם לא מכירים את השם, הם צריכים להכיר, בגלל שגם כן כולם מגיעים אליו. אז רב אשר וייס. אז כולם מגיעים אליו, יש לו דרך פסיקה מעניינת, אבל בסדר, היום לא מתייחסים, לא מדברים עליו. אז יש לי פה שני תשובות של רב שלמה זלמן. הראשון, זה נמצא במקור 22, והוא מתייחס למשהו אחר לגמרי, לא להזמנה שום, אבל בוא נראה מיד, רב שלמה זורבך, אנחנו רואים מתי הוא נולד, והוא היה ראש ישיבה. הספר שמירת שבת כהלכתה זה בנוי על הפסקים שלו, זה לא ספר שלו, אבל זה בנוי על הפסקים שלו. כי בן אדם צעיר, הוא כתב ספר והוא התחיל עם החזון איש, אז החזון איש היה בשיא שלו, והוא חלק על החזון איש לגבי הנושא של חשמל בשבת, והדעה שלו באמת התקבל בזמן, ולא הדעה של החזון איש, שזה כבר צריך לומר לנו משהו. אז פה, מה השאלה? כיבוד באכילה ושתייה למי שיודע שלא יברך. אז יש פה שאלה של לפני עיוור, והוא מנסה להתייחס, נו, זה לא אותו דבר כמו חילול שבת, אתה נותן לבן אדם אוכל ולא יברך, ואנחנו צריכים להבין, זה שאלה שיכול להגיע ממש להרבה הרבה מצבים. בעוד הצורך כל המסון לדרכיו ולכוון מעשיו לשם שמיים, חושב אני במי שבא אליו, אורח חשוב, אשר איננו שומר תורה ומצווה, אגב, הרבה כאלה הגיעו אצל שלמה זלמן בבית. ראשי ממשלה וכו' וכו'. אבל עדיין יש לו אהבה לבני תורה, וגם תומך במוסדות תורה וכדומה. ואם הבעל הבית לא ינהג איתו בנימוס המקובל, לקבל אותו במידד מיכל ומשתי אוכל ושתייה, בגלל זה שמצד הדין אסור לתן לאוכל אלא למי שיודע שנוטל ידיו ומברך, כשזה נמצא בשולחן ערוך, וכמו כן, אם אפילו בצורה מכובד יבקש ממנו לתת ידיים ולברך, יראה הדבר כפגיעה ועלבון בכבודו. וזה גם ירגיז אותו מאוד, וייתכן שבגלל דבר זה יתרחק חס ושלום ביותר מהתורה, וגם יבוא לידי כעס ושנאה אל כל הולכים בדרך התורה. דבקאי גבנו חושבני, אז קודם כל תשימו לב, לא שאלו אותו את השאלה הזה, הוא מהרהר בעצמו עם השאלה. דבקאי גבנו חושבני שנכון באמת לכבד אותו בכלל ושתייה, ולא לחשוש כלל לאיסור שלפני עיוור לתתן מכשול. אז קודם כל הוא אמר כבר, אבל ככה נפסק בשולחן ערוך. אז עכשיו, אולי זה מרתק, אולי אנחנו בסדר מבינים, אבל הוא עכשיו הולך לפסוק נגד מה שכתוב בשולחן ערוך. והוא אומר, אבל זה לא מצב שלפני, משום דאף שאין אומרים לאדם לעשות איסור הזוטה כדי להציל אחרים מאיסור הרבה, המשפט הזה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל אנחנו לא אומרים לבן אדם אחד לעבור על איסור קטן כדי שבן אדם אחר לא יעבור לאיסור יותר גדול, ואסור ודאי להפריש תמון רעשות בשווה כדי להציל בכך אחרים מאיסור חמור של טבל. אז הוא עכשיו הביא עוד שני סיבות, חוץ ממה שנפסק בשולחן ערוך, למה הוא לא צודק. מכל מקום, בנידון זה, הוי וכל איסור של הנותן לו לאכול הוא רק עבירה של נתינת מכשול, וכיוון שאם לא ייתן לו לאכול, הרי יכשול הריח באיסור יותר גדול. נמצא דליקה כלל שום עבירה. כיוון דליקה הכה שום נתינת מכשול, אלא עד הרבה יש כאן הצלה ממכשול גדול מאוד, עדי זה שהחליף אותו בבקום ועשה במכשול יותר קטן. אז עכשיו אני רוצה לעצור שנייה, להסביר מה שבעצם הוא אמר. בלי להיכנס לסוגיה כמו שאנחנו נכנסנו, אני לפני שבוע אני אמרתי שיש שני דרכים שאפשר לעבור לאיסור של לפני עיוור. דרך אחד זה כשאתה נותן משהו בידיים איסור, זה היין לתת לנזיר. הדרך השני שלפני עיוור, זה היה הדרך שאני נותן לבן אדם עצה לא מוגנת. מה המצב פה? אני לא יודע. אני לא נותן יין לנזיר, אני נותן מה שמותר, אבל יכול להיות שבגלל המצב והמציאות שאני יודע שלא יברך, אולי זה דומה להיין של הנזיר, אבל אני לא בטוח, להגיד לכם האמת. אבל מה שהוא אמר פה, שיש מושג מיקרו ומקרו. ופה בעצם מה שהוא אומר, שבגלל אתה לא נותן לו אוכל, זה נחשב כמכשול יותר גדול בבחינת, זאת אומרת, הוא אומר, בואו נסתכל בלפני עיוור לתת מכשול, לא כעניין של הפרט, אלא עניין של המקרו. האם אני באמת עוזר לבן אדם או לא לבן אדם? אני רוצה ללכת קצת אחורה עכשיו. אם הוא מתייחס לסוג של לפני עיוור שאני הגדרתי לתת עצה, אז אין ספק שהוא צודק. סליחה שהוא לא צריך את הגושפנקה שלי, אבל אין ספק, בגלל מה היה כתוב בפסוק, ולפני עיוור לא תתן מכשול, ויראיתם אלוקיך. פה השאלה, אני נותן לו עצה טובה או לא טובה, אז מה הוא אומר פה? שצריכים להסתכל במקרו, וצריכים באמת לבדוק. אני נותן לבן אדם הזה עצה הוגנת? כן. אז מה עצה הוגנת? אני נותן אוכל לבן אדם, שהוא לא אחרי זה יחוס על היהודים שהם לא בסדר, אז הוא צודק בזה. כשמסתכלים בלפני עיוור, אין ספק, אני צריך להסתכל לא בהפרט, אלא לכלל. אם הוא מתייחס לסוג השני, אז האמת היא שזה יותר מעניין, בגלל שהוא אומר שאני יכול לעשות מעשה, שהיה לי הווה אמינה, שזה אסור בגלל לפני עיוור, אבל עוד פעם הוא טוען שאפילו לסוג השני, והוא לא בירר את העניין עכשיו, אפילו לסוג השני הוא אומר שאני מסתכל במקרו ולא במיקרו, וזה בגלל ההסתכלות של המקרו, אני עוזר לבן אדם, ואני לא מזיק לבן אדם הזה רוחנית, אני עוזר לבן אדם הזה, אז הוא טוען שצריך להיות מותר. אז עוד פעם, זה בעצם הטענה שלו. Rav Lichtenstein התייחס לטענה הזה כחידוש של רב שלמה זלמן. אני לא בטוח שזה נכון, סליחה, אני לא רוצה לחלוק על מורי ורבי, אבל אני מתלבט אם שרידי אש אמר אותו דבר או לא. אבל היה לו עוד תשובה, לפני שנגיע לתשובה שנייה, הוא בעצמו אומר שהוא יודע שהחזניש לא הסכים איתו. ויש שם הערה למטה בדף, אני אראה לכם, וזה לא מזיז אותו כל כך. ויכול להיות שאותו מחלוקת שלו עם החזוניש, יכול להיות שזה גם כן, יש השלכה לגבי דיני שמיטה, שאני חושב שלמדנו לפני זמן קצרה. אחד הדברים שרב קוק ואחרים אמרו, שאין איסור למכור את חלק מארץ ישראל, בגלל, מה הפסוק? שלא תחנן, לא לתת חניה למישהו מיישב עממין ועוד אינו יהודים. אז אמרו שזה אסור למכור. אז הוא אומר, לא, כל האיסור הזה שלא תחנן, זה אתה מאבד את ארץ ישראל. אבל אם אנחנו עושים את היתר מכירה, לא שאנחנו מאבדים את ארץ ישראל, להפך. זה הכלי שנותן לנו להחזיק בארץ ישראל. אז עוד פעם, זה ממש אותו טענה אגב, בין המיקרו לבין המקרו. ומה החזון איש אמר? הוא אומר, מי אמר שיש שיעורים פה? אסור למכור, אסור למכור, וזהו, אני לא מסתכל במקרו. אז אני לא מוכן להגיד שהחזון איש בכל דין, בכל מצב, יסתכל על המיקרו, ולא יסתכל על המקרו, אבל פה אני כבר מצאתי שני פעמים, או פעם, שהוא מתייחס להלכה בצורה כזו. צריכים באמת לראות אם יש עוד. פה, בתשובה שלו של מוזלמן, אנחנו רואים בסוף, ממש בסוף, הערת המחבר, הלום נודע שמרן בא לחזון איש זצל בשביעית דווקא, כתוב, אינו מתיר בכגבנה באיסור ודאי, שבאמת נראה לי שזה שייך למה שדיברנו לגבי שביעית, אבל הוא אומר לו, חזון איש אומר שלא, אסור, יש איסור לעשות דברים שהמעשה אסור, למרות שבהמקרו זה האיסור לא קיים. אז פה, בבחינת רעיונית, הטענה של החזון איש נגד ההיתר מכירה, רב שלמה זלמן לא מסכים איתו. שוב, הוא לא מתייחס פה להיתר מכירה, למרות שהוא גם מתיר את ההיתר מכירה, בוודאי במצבים מסוימים, אבל פה אנחנו רואים שכל הקייס של החזון איש נגד, שזה אסור, ואם זה אסור, זה אין שליח דבר עבירה, ובגלל שהעניין של שליח דבר עבירה, פשוט אין היתר מכירה, זה לא עובד בכלל, אז פה אנחנו רואים שרב שלמה זלמן לא מסכים איתו. בסדר, זו תשובה אחת, שלדעתי מאוד חשוב. התשובה השנייה, הוא בעצמו לא פרסם. זאת אומרת שהוא כתב את זה, אנחנו יודעים שהוא כתב את זה, אנחנו ראינו העתק מן התשובה הזו, אבל הוא לא פרסם את זה. זה גם כן לפעמים אומר משהו כשפוסק לא מוכן לפרסם. היה יהודי, רב אפרים גרינבלט, שאני חושב קרוב לוודאי לא שמעתם על השם, רב אפרים גרינבלט, הוא היה ירושלמי, שהגיע לאמריקה דווקא בגלל שרצה להיות תלמיד של רב משה פיינשטיין, הוא היה בן אדם שרצה ללמוד אצלו, הוא למד אצלו שנה, ואז רב משה שלח אותו לאיזשהו משרה של הרבנות במקום שנקרא ממפיס, טנסי. ואז הוא היה באמת המר דאטרה של ממפיס טנסי במשך הרבה הרבה שנים. אני פעם אחת חיתנתי זוג, הבחור היה מממפיס, והוא הופיע שם. באמצע, ישבנו שם לכתוב את הכתובה, אז רב אפרים גרינבלט הופיע. לא סתם של תלמיד חכם, אלא יש הרבה תשובות של רב משה דווקא אליו, ויותר מזה, יש לו גם כן כמה וכמה חלקים של שאלות ותשובות רביבות אפרים. אז הרבה שאלות פרקטיות וכו'. הוא, כי, גם כן, אני אומר, שאנחנו ראינו, שמענו וראינו את התשובה הזו של רב שלמה זלמן, הוא ראה את התשובה, ולמרות שרב שלמה זלמן בעצמו לא היה מוכן להדפיס את זה, הוא החליט להדפיס את התשובה של רב שלמה זלמן, אחרי שרב שלמה זלמן נפטר, והוא אמר, אני עושה את זה כדי לעשות עילוי נשמתו. אני אראה לכם את התשובה, גם כן יש לכם, אני מקווה יש לכם את המקורות, יש פה לינק למצוא במה שנקרא Hebrew Books, למצוא את התשובה הזו. את הלינק שאפשר להגיע לאותו תשובה של של רב שלמה זלמן, שזה נמצא בספר של רב אפרים גרינבלט. אז תשובה מהרב הגאון רב שלמה זלמן אורבך זצ"ל, ויהיה לזכרת נשמתו הקדושה, ושתזכוהו תגן עלינו אמן כן יהי רצון. אז הרב שלמה זלמן אורבך, פה יהיה הקודש ירושלים, דלת ניסן, לכבוד ידידי וכולי, חבר הנהלת ישיבת אור שמח, זה ישיבה של בעלי תשובה, הנני משיב לו בזה בקיצור על השאלות שכבודו הציג בפניי, בקשר לניהול מניין תפילה עבור רחוקים שרוצים לקרב אותם לתורה למצוות, על ידי השתתפותם בסדרי תפילה. אז עוד פעם, לזכור, מה רב משה פיינשטיין אמר במצב כזה? יש דין מסית, זה אסור. למה לחנך לבן אדם לתפילה ולא לחנך אותו לשמירת שבת? וממש אסר את זה. ובהסתמך על הספר החשוב מלמד להועיל סימן כפתת שהביא מהרבה גדול עולם לקל בזה מחלי שבת שבזמננו שהם כאין תינוק שנשבו, ובפרט כשכזה נעשה למטרה קדושה של קירוב רחוקים לתורה ויראת שמיים. לכן נראה לפי דעתי פשוט את הכללן. אגב, פשוט הוא אומר. אחד, מותר להזמין גם מי שגר רחוק ממקום התפילה, ולהציע לו מקום לינה קרוב למקום באופן שלא יצטרך כלל לחלל שבת, ואף אם לא יקבל את ההצעה, אין חייבים להגיד לו שימנע משום כן לבוא, וגם אין צריכים להזהיר אותו שאסור להגיע ברכב. אז שוב, מה שהוא כותב פה זה מובן מאליו שרב משה לא היה מסכים איתו, אבל הבנתם גם כן שהוא נתן איזשהו עניין של למה זה לא לפני עיוור, אני מזמין אותו ואמר לו, נו, יש לך מיטה, אתה יכול להישאר, למרות שאני יודע שהוא לא יישאר. הוא אומר שזה כבר לא נחשב כלפני עיוור. ב', מגרש חנייה של בית הכנסת שבו מקיימים את התפילה חייב להיות סגור במשך כל השבת ויום טוב. לא שיבוא ממש לבית כנסת לחנות שמה, זה לא מתאים. ביידיש זה פסנישט. רצוי לא להצטרף מי שעדיין מחלל שבת פרהסיה למניין, לכל דבר שבקדושה הדורש עשרה. צריכים להסתכל בתשובה של המלמד להור, רב דוד צבי הופמן, אני לא יודע אם הוא מסכים עם זה. אם יש עשרה כשרים בלאדם, אפשר לקרוא אותם גם לעלות לתורה, ולהרשות לכהן לעלות לדוכן בברכת כהנים. והנני חותם בברכה שנותן התורה יהיה בעזרתכם לקרב לבותיהם של ישראל להבינו שבשמיים ויחיש ישועתו לנצח, ידידו מקורו שלמה זלמן אורבך. אז עוד פעם, הוא כתב את זה לישיבה שעוסקים בקירוב רחוקים. אני בקלות יכול להגיד, נכון, זו תשובה למצב מסוים, למקום מסוים, לאנשים מסוימים, למקרה מסוים, ויכול להיות שזה לא כדאי לפרסם את זה. ואפריים גרינבלט החליט, אני רוצה לפרסם את זה, אני חושב שזה חשוב. זה בעצם, אני לא יודע איך להגדיר עכשיו הסמכות של התשובה הזו. האם אני אומר, זה הפסק של שלמה זלמן, ובוודאי זה נכון, ויותר מזה, אני יכול להגיד, זה בעצם, זה יכול להיות אותו רעיון, מה שהוא כתב בתשובה לגבי להגיש למישהו אוכל. אני יודע שהוא יעשה איסור, אבל אם נסתכל על המקרו, זה יותר טוב להבן אדם הזה, אז זה לא נחשב כלפני עיוור. אז אני יכול להגיד שרעיונית זה אותו דבר כמו תשובה שנייה, או יכול להיות שרב שלמה זלמן לא היה מוכן לפרסם את התשובה הזו לכל עם ועדה, הוא לא חשב שכל אחד צריך לדעת מזה, אבל אז אני יכול להגיד, בסדר, רב שלמה זלמן כתב את זה, לא פרסם את זה, אז לפחות זה נחשב כפסיקה של רב אפרים גרינבלט, שבאמת גם כן נחשב כתלמיד חכם, למה? בגלל שהוא החליט לפרסם את הפסיקה שלו. אז אני לא מוכן להגיד שאין פסיקה כזו, יש פסיקה כזו. פה השאלה של מי? רב שלמה זלמן אורבך, או אולי הוא לא היה מסכים לכל מצב ומצב, או רב אפרים גרינבלט, שהוא גם כן בר סמכה יהודי, תלמיד חכם, פוסק חשוב, באמת חשוב ביותר, אז אפשר לסמוך עליו. אבל עכשיו אני רוצה להגיע לפסיקה האחרת של רב משה שטרנבך. אז קודם כל צריכים להכיר את רב משה שטרנבך קצת, להבין מי זה. אתם מכירים את השם הזה או לא כל כך? זה כן או לא? כן.
זה לא.
זה לא. יש כמה שאני לא רואים היום, אז אני לא יודע מה, אם זה כן או לא. אצלם בכלל לא יודע. בסדר. הסרידה יש, אולי אני אמרתי קצת עליו לפני שבוע, אז גם הוא, גם הוא מתייחס לשאלה בהרחבה של הסוגיה של, של לפני עיוור. הסיבה שאני מביא אותו באמצע פה, שהיה לו קשר אישי גם עם רב שלמה זלמן וגם כן עם רב שטרנבך. הסבא והסבתא של רב שטרנבך היו שכנים פחות או יותר של הסרידי אש בשוויץ, והוא הכיר אותו היטב. אז גם יכול להיות, למה שאנחנו רואים בהמשך, יכול להיות שזה גם כן חשוב. פה למטה, ענף שני, נראה כי במקום שהמכשיל מתכוון לעשות מצווה, אין דין לפני עיוור. אז כמו שאמרתי לפני כן, שכשרב לוכנשטיין אמר שזה חידוש של שלמה זלמן, אני לא בטוח שזה חידוש. אני חושב שזה כבר נמצא פה אצל הסרידי אש, שעוד פעם הוא נפטר ב-66, אז אני חושב שזה הרעיון. ובעיקר הדין לפני עיוור, יש לנו ביטוי פה, ביטוי חשוב בספרות ההלכתי, לולי מסטפינה, לפעמים לולי דמסטפינה. אנחנו מכירים את הביטוי הזה. זה אומר, אילו לא הייתי מפחד. אז זאת אומרת, כשיש פוסק שאומר, לולד מסטפינה, זאת אומרת, הוא הולך להגיד חידוש, הוא הולך להגיד משהו טוב, והוא אומר, יש לי קצת חששות להגיד את זה. לולד מסטפינה, אגב, אם הוא כותב את זה, אז הוא לא פחד עד הסוף. לולי מסטפיני ברבותינו גדולי האחרונים זל, הייתי אומרת, במקום שהמכשיל מתכוון לעשות מצווה, אין בזה משום לפני עיוור. אז עכשיו אני לא נכנס לכל הראיות שלו ונסתכל בהמשך, ולפי זה צריך לומר בצד הסברה שבמקום שיש לפניו מצווה לעשות, אין למנע ממצווה זו אפילו במקום שיכול לגרום שעל ידי זה יעבור חברו עבירה, שהוא אין רוצה להחזיק ידי עבירה, אלא לקיים מצוות הבורא. ואדרבה, זה יעורר רגשי תשובה וחרטה בלב העבריין לראות את דרך המת, בראותו שחבר משתדל לקיים מצוות בוראו. פה הוא נכנס לדיון ההלכתי, ובסוף, בקוף ח', אתם מבינים שיש הרבה הרבה סעיפים פה, ומכל האמור יש תשובה לכמה שאלות הנוגעות בדין לפני עיוור, כגון אם מותר לסדר קידושין באנשים שאינם זהירים באיסור נידה, או אם מותר לשדכן לזווג זיווגים שלא יתנהגו על פי דיני תורה, וכן למקפיד, מה זה, טוב, זה מספיק, זה חוזר לאותו שאלה שהוא דן בו. אז פה אנחנו רואים שאם אני מתכוון לעזור רוחני לבן אדם הזה, אז אין דין של לפני עיוור. ועוד פעם, לדעתי, אני הייתי משתמש באותו ביטוי שאני אמרתי, המקרו והמיקרו, אני לא מסתכל הבן אדם הזה יעבור איזשהו עבר או לא. אני רוצה לעזור לבן אדם. עוד פעם, לדעתי, זה יותר קשור לסוג הראשון של לפני עיוור, לא לעניין של היין ונזיר, אלא לתת איזשהו עיצה לבן אדם, האם העיצה בבחינתי אני מנסה לעזור לבן אדם, אז זה לא לפני עיוור. למרות שיכול להיות שבדרך הבן אדם יעשה איזשהו דבר אסור, מה העניין פה? ויראיתם אין לו ככה. אני רוצה לעזור לבן אדם הזה. אז עוד פעם, לפי מה שאני אמרתי עכשיו, אני יכול להזמין מישהו לבוא אצלי בליל שבת. אני לא מאפשר לו, אני משתמש בביטוי הזה, אני לא מאפשר לו לחלל שבת, אני לא נתתי לו את המפתחות לאוטו שלי, אני אומר לו, בוא, תבוא אצלי. אבל עוד פעם, מה העניין? אני הזמנתי אותו בגלל זה לטובתו, זה לטובתי. אם זה לטובתו, אני חושב שחוויה רוחנית זה יכול לעזור לו. אז מה שרידי יש אמר פה? אם ככה אני עוזר לבן אדם, זה לא לפני עיוור. מה רב שלמה זלמן אמר באותו תשובה שראינו עכשיו, שהוא חתם עליו והוא פרסם, שאני יכול לתת אוכל למישהו למרות שהוא לא יברך, בגלל שאני מתכוון למשהו טוב אצלו. למרות שיכול להיות איזשהו איסור פה, זה לא מעניין אותי, אני מתכוון לטובתו הרוחנית. מה רב שלמה זלמן באמת פסק, במפורש, שאני יכול להזמין בן אדם להגיע לבית כנסת, להגיע למקום, למרות שאולי הוא יעבור איסור, אני יכול לעשות את זה למה? בגלל שזה זה באמת לטובתו. אז אנחנו רואים ש... אני חושב, אני לא מפחד, סליחה, אולי אני לא כל כך חכם, אני לא מפחד כמו שהשרידי יש אמר, לולי דמסטפינה, אני חושב שזה באמת יוצא כדבר פשוט ומובן, אבל עכשיו נסתכל ברב שטרנבך. רב שטרנבך היום הוא אב בית דין של העדה החרדית. הוא בן אדם ש... נסתכל קצת הביוגרפיה, ואז נמשיך. רב משה שטרנבך, מקור 25, נולד בשבט רש פי וב, הוא לא בן אדם צעיר, כמו שדברים, הוא רעבד, רב אב ביתן, העד החרדית בירושלים, הוא פוסק הלכה, וכן גם כראש ישיבה, בעבר כיהן כרב ביוהנסבורג. אז קודם כל, נעצור שנייה לפני שנקרא את התשובה. יש לו הרבה ספרים, יש לי פה מדף בצד הזה, שיש לי את ספרי הלכה שלו החידושים, ויש לי את השאלות ותשובות. אז קודם כל, החידושים שלו, מועדים וזמנים, הוא הבן אדם שכתב ספר לחפש כל חומרה בעולם, והוא אומר את זה בפה מלא. הוא אומר, כשבן אדם כותב ספר, הוא צריך, זה מצווה, לחפש חומרות שבן אדם, שלפני כן לא מצאו. זה האתגר של לימוד. הוא בעצמו נולד בלונדון, הוא התייתם מאבא שלו בגיל צעיר, היה לו איזשהו דמות רבני, רב משה שניידר, שהיה ראש ישיבה שלו, שהיה נהיה בזמן להיות בן אדם מאוד מאוד קיצוני, רב משה שטרנבך הוא קיצוני של הקיצוניים. מה שהוא שונא יותר מהכל, סליחה שאני אומר את זה, זה הציונות. והציונים, וכל דבר שקשור לזה, זה מטריף אותו. אז פה מדובר בבן אדם, כמו שאמרתי, פוסק של העדה, שמחפש חומרות, שיש לו ספר, השיר שלו, כמה מצה צריכים לאכול, זה הרבה יותר מהחזון איש, שזה גם כן, לא יפה להגיד קצת מוגמה, מה זה זית? אז רב חיים ולוז'ן שאלו אותו, מה הגודל של זית? אז הוא אמר, זית. זית, זה שיר של כזית. לא יותר מזה. אז כמה מצה צריכים לאכול בליל הפסח? זית. הנודע ביהודה אמר, זה לפחות שתיים, אגב, הרבה אשכנזים לא ראו זית בחיים שלהם. אז הם עשו איזשהו חישוב מתמטית. אז הוא הגיע לכמות של מצה שצריכים לאכול, שלדעתי כמעט בלתי אפשר לאכול בארבע דקות. פשוט אי אפשר. אבל הוא אומר, אבל בכל זאת זה מצווה פעם בשנה, אז איך לא להחמיר? זה באמת כואב לו לא להחמיר. אז עם כל זה, זה בספר החידושים שלו. ושוב אני אומר, הוא אמר את זה, זה לא אני שאומר את זה. אבל אחרי זה ראינו ביוגרפיה שלו, באיזשהו שלב הוא הגיע לדרום אפריקה. לפני זה הוא היה מקורב לרב שניידר, הוא היה מקורב לחזון איש, הוא היה מקורב לבריסקרוב. אחד הבנים של הבריסקרוב, רבל סלוויצ'ק, היה הגיס שלו. יש לו משפחה רחבה, והוא היה באמת דרך האחים והחיות, מקורב להרבה הרבה תלמידי חכמים, חשובים, ואב ביתן פה, ורב שם, וראש ישיבה שמה, כולם משפחה שלו. וכמו שאמרתי, הוא היה קצת קיצוני, קיבל הזמנה להיות ראש כולל בדרום אפריקה, והוא הסכים. ובדרום אפריקה היה הקהילה של בעלי תשובה הכי מוצלח מכל מקום בעולם. למה? לא יודע. אני נסעתי לשם כמה פעמים לא יודע למה, מה להגיד לכם. יש, שמעתי הרבה סיבות. זה קהילה שממש, קהילה שלמה חזרו בתשובה. איך? אולי הרבה זכות אבות. בכל זאת, רב משה שטרנבך הגיע לשם.
וואו, זה מדהים.
כן.
זה מדהים ממש.
נכון.
וואו, כאילו לא ידעתי את זה, מדהים.
כן, כן, כן. זה היה קהילה שהיה אמור להגיע ממש להתבוללות, כמו רוב מקומות בעולם, ומשהו קרה. אז רב שטרנבך הגיע לשם, אור שמח הגיע לשם. יכול להיות שמה שראינו לפני כן, באמת גם כן, אם שלמה זלמן אורבך היה הכוונה היה אותו קהילה. איש התורה הגיע לשם. אבל בני עקיבא הגיע לשם. גם בני עקיבא עשו הרבה שם. אבל משהו קרה שם. מישהו פעם אמר לי, למה? בגלל שכל הנוער היו תמימים. שאמרו שבגלל הממשלה שם, היו נגד טלוויזיה, ולא היה שום פורנוגרפיה, ושום דברים שם, אז היה אנשים מאוד מאוד תמימים. לא יודע אם זה הסיבה. הרוב הקהילה הגיעו ממש מווילנה. מווילנה לשם. גם היה גיס של רב חיים עוזר גוז'ינסקי, שהיה ראש ישיבה שם. לא יודע למה, אבל פשוט, משפחה אחרי משפחה, קהילה אחרי קהילה, אנשים שחזרו בתשובה. אז אני לא צריך להגיד עכשיו שזה מקבל הזכות, זה מקבל הזכות, זה, כולם מקבל הזכות שפעלו שם, אבל כשרב שטרנבך היה שם, הוא קיבל שאלות מבעלי תשובה, ואני אפילו הייתי אומר שהשאלות ותשובות שלו זה המקור הכי חשוב למי שרוצה לחקור ולהבין את העולם הפסיקה לכיוון של בעלי תשובה. אז עכשיו נסתכל בתשובה אחת שהוא כתב. שאלה. בן, בעל תשובה, מזמין הוריו לסעודת ליל שבת, ויודע שיחזרו לביתם במכונית. הנה טענת הבן היא, שבדרך זו מקרב את הוריו ליהדות, רק שחושש במה שמכשילם לחלל שבת. אבל מאידך, הם בלאו הכי מחלם שבת, ולא אכפת להם. רק תקפתו שלעד לעד יתקרבו, ולדבריו כבר רואה התקדמות שיש אצלם כבר גישה אחרת לדת. ותלו הדבר בזה שמקרב אותו מזמינים, אף שנוסעים בחזרה הביתה, אבל שואל שמה אסור משום איסור לפני עיוור. לדעתי, מישהו לימד פה, מישהו לימד לאותו בעל תשובה, שרב משה פיינשטיין אומר שזה אסור. אני חושב שהפסיקה של רב משה פיינשטיין מסתתר פה בתשובה. כמובן, זה לא נמצא פה, אבל גם תשימו לב. הוא לא מביא את השאלה, הוא אומר לנו מה השאלה. אבל בכל זאת, נראה שיסוד האיסור של לפני עיוור, הוא דום יד עיוור שמכשיל לו. אבל אם כוונתו רק לטובת עצמו, לא נקרא מכשיל. אני רוצה לעזור לבן אדם, זה לא מכשיל. אז עכשיו, הוא, גם תשימו לב, הוא לא כל כך הביא ראיות לזה. אין לי ספק, הוא הכיר את הקטע שאני ראיתי לכם בשריד היש. עוד פעם, הוא הכיר את השריד היש, הוא הכיר את התשובות שלו, והוא היה יכול לצטט, אבל לא. אלא כמו שרופא מנתח לא נקרא מכה חברו, כך גם הלא אין כוונתו להרע לו או לייעץ לו עצה שאינו הוגנת, אלא שמקווה בזה להדריכם ולקרבם לדרך האמת. רק נעצור שם. אז כן, רק עוד שנייה. רק אני רוצה להראות משהו, מה שדילגתי לפני כן, בהתשובה של רב שלמה זלמן, מה שאין כמדינה דנן, הרי זה דומה למי שקוטע עץ מרגלו של חברו, כדי להציל אותו בכך מקטיע כל היד שלא דפשיטו דאין הקורי מזיק אלא מתקן, ומצווי איתה כעביד ולא עבירה. אז אפילו, אז אני לא יודע להגיד לכם אם הוא ראה את התשובה הזו של רב שלמה זלמן אוירבך או לא, אני לא בדקתי את כל מתי זה חתם על התשובה הזו ומתי זה חתם על התשובה הזו, אבל אנחנו רואים שממש זה אותו רעיון. כן, מה היה השאלה?
למה היה רשום בתשובה כאן?
כן, כן, עצמו הכוונה לשני. זה לא לבן אדם. זה לזולת. אני חושב העברית פה יכול להיות לא מוצלח. את צודקת ב100%. אז הוא אומר, אסור לי לתת מכה לבן אדם אחר, אבל מותר לי לגורם נזק לבן אדם שאני רוצה לעזור לו. בבחינת הלכה, אם יש רופא שעושה איזשהו ניתוח, אני לא יכול לתבוע אותו, הוא עושה נזק אצלי. לא, אני אומר, אם הוא מתכוון לעזור לי. זה ככה הוא אמר. אז הוא אומר, אותו דבר לפני עיוור. אם אני מתכוון לעזור לבן אדם, זה לא נחשב לפני עיוור. והלוגיקה הזה, אנחנו כבר עכשיו ראינו כמה פעמים. כן, כמו מנתח, אלא שמקווה בזה, להדריכם לגורם לדרך האמת. ומה שחברו מחלל שבת היה זה, אינו אלא אוסרה לעצמו, לכן אין בזה איסור לפני עיוור. וכיוון שאינו מצווה אותם לנסוע, הוא לא ביקש מהם לעשות את העבירה, ואדרבה, הודיע להם שמצטער בכך. תו אין כאן חיוב ערבות להפרישם מחללי שבת בפרהסיה. אגב, רב משה פיינשטיין, אתם כבר יודעים, הוא לא עשה, לא היה עושה את החילוק הזה. לא, אתה מסית שאתה גרמתם אותם להגיע אצלכם. אז הוא פה אומר, לא, זה לא. ועל כן נראה שגם איסור לפני עיוור אין בזה שכוונתו לטובתם. אז עכשיו זרקנו את לפני עיוור. ועין שח ודגל מרבבה, זה הנודה ביהודה, ירדי הקופנן א', שאין חיוב להפריש מומר באיסור. באמת מה שהוא אומר, מה שהוא הביא פה בסוגריים, זה גם כן מעניין, הם סוברים שאיסור לפני עיוור זה רק אצל בן אדם ששומר תורה ומצוות, ובשוגג הוא עושה איסור. ככה לזה לפני עיוור. אבל אם יש בן אדם שלא אכפת לו מתורה ומצוות, זה לא נחשב כלפני עיוור. הוא לא עיוור. הוא לא קיבל את זה בכלל. אז באמת ככה זה נפסק באשך. זה מהסוג, וגם אני יודע ביהודה, זה מהסוג הדברים שלפעמים אני הייתי אומר שזה סניף להקל, שזה עוד סיבה שאפשר להגיע, וככה הוא עשה את זה, הוא כתב את זה בסוגריים, אתה חושב יש לפני עיוור, זה לא לפני עיוור, בגלל שהם לא נחשב כעיוורים, אלה פשוט לא שומעים תורה בכלל, אז אין על מה לדבר. אגב, גם תשימו לב, שרב משה פיינשטיין שלא הביא לנו מקורות בכלל, גם כן היה יכול לכתוב את כל זה, אבל הוא החליט שלא רוצה להביא את את הדעות האלה. ואז הוא ממשיך ואומר ככה, אמנם חילול השם יש כאן. שעוד פעם, זה אב ביתן של העדה, שבאים לביתו במכונית בפרהסיה בעצם יום השבת. ולכן יש לראות שעל כל פנים לא יחנו את מכוניתם סמוך לביתו, במקום שירגישו שבו ביוחד אצלו, כי בבון חילול השם, אחד שוגג ואחד מזיד, ואין תלוי במה שמכוון לטוב. ונראה שישתדל כפי כוחו למונעם מחילול השבת, אבל אם זה אי אפשר ומרגיש שיש בזה תועלת להחזירם למוטב, לא ימנע לעשות מפני איסור לפני עיוור, רק יקרב אותם כפי האפשר, ושמאל דוחה וימין מקרבת, ויזהיר ויודעים אותם תמיד חומר חילול שבת, ומתיקות שמירת ובעזרת שמירתה, ובעזרת השם ידבר יחזיר אותו למוטב, ואין לך כיבוד אב ואם כמוהו. אז באמת מה שרב שטרנבך אמר עד עכשיו, שאתה מתכוון לטובה, אז זה לא לפני עיוור. זה פשוט, זה לא, ועוד עניין, אין לפני עיוור אצל מחללי שבת. זה לא לפני עיוור בכלל. חילול השם כן, אבל מה שהוא כותב פה, שוב, רב משה לא היה יכול להסכים. אבל עכשיו הוא ימשיך להגיד לנו עוד טיעון שעד עכשיו לא שמענו מאף אחד, ואם הטיעון הזה, זה כבר זה ישנה את כל המשחק לגמרי. הוא זרק את זה בסוף כאיזושהי הערה, אבל בוא נשים לב למה הוא אומר, ואז נסתכל למקורות. הוא אומר אז בסוף, ובמקום אחר, הבאתי מדברי המשנה ברורה בשער ציון, סימן שין וב, סף קטן מם דלד, שאב חייב לדאוג לביתו שלא תשתמד, שהוא גואלה וקורב לה. אז אני רוצה לעצור פה ולהסתכל במה מדובר. במקור 26, שולחן ערוך, הלכות שבת, סימן שנבב. מי ששלחו לו, שהוציאו ביתו מביתו בשבת, להוציאה מכלל ישראל, מצווה לשום לדרך פעמיו להשתדל בהצלתה, ויצא אפילו חוץ לשלוש פרסאות, ואילו בוי כיפינן לי. פה מדובר לא במצב של פיקוח נפש, בבחינת בן אדם חולה, צריכים להזמין אמבולנס, פה מדובר במצב של פיקוח נפש רוחנית. ואנחנו עכשיו רואים מול העיניים שלנו, שנפסק להלכה, יש פה איזשהו מקרה שהוא מביא פה, יש סיבה שהוא הביא את המקרה הזה, ככה היה בראשונים המקרה הזה, שמישהו, ככה זה היה, מישהו שמע שהוציאו ביתו, אז הוא אומר, לא, חייבים לחלל שבת, כיפינן לי, חייבים לחלל שבת, לנסות לעזור לבן אדם, בגלל פיקוח נפש רוחני. העולת שבת, אחד הפירושים הקודמים, מי ששכחו להוציא ביתו, היינו דווקא בציעה באונס, דקיימלן, אם אינו פושע, חייב חברו לעשות איסור הזוטה, ראינו את הביטוי הזה לפני כן, כדי שלא יעשה חברו איסור רבה. וכתב הבית יוסף, אפילו לחלל שבת בדברים האסורים מן התורה, נרדשה בדמי. זה לא רק לצאת, כמו שכתוב פה, לצאת שלוש פרסאות, לא, אפשר לחלל שבת דאורייתא, כי אם תעבור על הדת, תחלל שבת כל ימיה. תחלל שבת אחד, כדי שישמור כל השבתות. ואם יחלל שבת פעם אחת, נקרא איסור הזוטה נגד זה, ונראה דביטו דנקת לב דווקא. הוא הדין אחר רשאי לחלל שבת כדי להציל מאיסור גדול ממה שעושה. זאת אומרת שפה אנחנו, אם לא ידענו את זה, פה אנחנו למדנו משהו שלדעתי זה ממש מרתק, שיש איזשהו עניין בהלכה שאנחנו יכולים לקרוא לזה, פיקוח נפש רוחני, בן אדם, כמו שאנחנו אומרים, יחלל שבת אחד כדי שישמור הרבה שבתות, אנחנו גם כן אומרים שבן אדם יכול לחלל שבת אחד כדי שיגיע למצב שישמור הרבה שבתות. זה פשוט מה שכתוב פה. המשנה ברורה על זה שהוציאה ביתו, אז עכשיו אנחנו רואים שהוא מאוד השפע מהעולות שבת. אורך דמילתא נקד, זה היה המצב. והוא הדין אחר רשאי לחלל שבת, זה לא רק אבא עם בת, לא, גם מישהו אחר יכול לחלל שבת, כדי להצילה מאיסור הגדול, וכל זה מהר שיצור על ידי, סליחה, שיצור אינו יהודי מביתו באונס. ועל כן יתור לו לשום דרך פעמיו להצילה. דקיים אליו, אם אינו פושע, חייב לעשות איסור הזוטה, כדי שלא יעשה חבר איסור רבה. אבל אם פשעה, אין לו להביא לחלל שבת עבורה, דאין אומרים לו לאדם לחתור כדי שיזכר חבריך. ודווקא באיסור דאורייתא, אבל באיסור דרבנן, דעת אל יראה בדייש לקהל עבור כדי להצילה. זאת אומרת, שאם בן אדם פושע, לפי אל יראה במה שמשבור מבין, אז איסור דרבנן אני יכול לעבור איסור דרבנן. אבל לגבי איסור דאורייתא, זה רק אם הבן אדם הזה, זה נחשב כאונס, זה נגד רצונו. אגב, לפני שנסתכל בשער ציון, אנחנו גם כן צריכים לעשות קצת דיון שלא נעשה, אבל תבינו שזה חשוב, מה באמת המעמד של מחללי שבת בימינו. אנחנו נכנסנו לזה קצת. אם אני אומר שמי שגדל וקיבל חינוך, ולפי החזון איש אפילו אנחנו נמצאים בעולם שיש כל כך הרבה כפירה, אז כל מי שלא שומר את הדת, אנחנו מסתכלים עליהם כאנוס. למה? בגלל אנוסים מהאווירה שנמצא בעולם. וככה באמת הפוסקים מבינים היום. אז אם ככה, כל הדין הזה, זה גם שייך בדור שלנו לכל מי שלא שומר מצוות. אגב, אם הבנו את המשנה ברורה, הוא אומר, אם יש, לגבי בן אדם שזה לא אונוס, אפילו יש פשיעה, אפשר לעבור איסור דרבנן. זאת אומרת, רק להבין את המשמעות של זה, שבן אדם ש... בוא נגיד שיש ילד שלא מגיע הביתה שבת בגלל שלא רוצה לשמור שבת. לפי מה שכתוב במשבר, אני יכול להתקשר אליהם, להגיד, נו, בכל זאת, לא נכנס אליך, תבור הביתה בשבת. מותר לי לעשות את זה? כן, מותר לעשות את זה. זה פשוט, אני יכול לעבור איסור דרבנן כדי לנסות לעזור לבן אדם שישמור שבת. זה פשוט מה שכתוב פה. נמשיך עם הרעיון הזה לשער ציון. מי שלא יודע, משנה ברורה, יכול להיות הספר הראשון, אולי אחד הראשונים, שהוא כתב פירוש עם שני פירושים. השער הציון זה הערות של המשנה ברורה, גם כן יש ביאור הלכה שהוא הולך יותר לעיון. בשער ציון פה, היה פה מם דלד, אורך הדמלת, מם דלד פה, עולות תמיד, ומובו שיום טוב אל ירבה. כולם אמרו, הוא מביא את זה מכולם. ונראה לי דנק הביטו משום סיפה. די לא בואי כפינן לה, בגלל שלא לתעלם ממנו, כי הוא גואלה וקרובה. למה מביאים את זה? בגלל שהבן אדם יש לו אחריות לקרובי משפחה שלו. זה באמת היה הנקודה שרב שטרנרוך אמר, תסתכל במשנה ברורה. לגבי קרובי משפחה, יש לנו חיוב לקרב אותם במיוחד, זה מה שיוצא מאותו הלכה. הוא באמת מתייחס לסוף של מקור 26, והיא לא באה, היא בן אדם שלא רוצה להציל את הקרובי משפחה, כיפינן לי, אמרו שאתה חייב להציל אותם. ממשיך פה, ממהי בשער ציון, עולה תמיד ומגן אברהם בשער אחרונים. ממוו, דווקא איסור דרייתא, אף דמגן אברהם סימן ראש נדע, מה שדפי לאיסור דרבנן, אין לעבור עבירה כשפשעה בעצמה. מסתבר דבאיסור דרבנן, יש לסמוך אחר תירצרה בתוספות שם, דלמצווה רבה, יש להקל, אפילו כפשעה מתחילה, והוכה אין מצווה רבה גדולה מזו, אולי תחזור בו. זאת אומרת, אשר ציון הגיע בסופו של דבר, אפילו בן אדם פושע, והם גרמו לעצמם להיות במצב כזה, אפילו זה, אנחנו מותר לנו, או מצווה לנו, לחלל שבת כדי לנסות לעזור לבן אדם, לחזור לדת שאולי ישמור שבתות הרבה. קודם כל יש לי שאלה, עם כל המהלך הזה שאמרתי עכשיו, זה נחשב אצלכם חידוש, או לא, הבנתם את זה לפני כן? אם לא ידעתם את זה, זה נשמע כמו החידוש הכי גדול בעולם, שאפשר להגיד דבר כזה. וגם כן לדעת בדיוק מתי להשתמש בזה או לא. אני עכשיו יכול להגיד, נו, אולי כדאי לאיזשהו רבנים, כל שבת להגיע לחוף בתל אביב, לדבר עם הנוע שם, נו, תגיעו עכשיו לכל סעודת שבת אצלנו. מתי אומרים את זה כן ומתי לא, באמת צריכים להיזהר. אבל מה שמעניין, שרב משה שטרנבוך, זה שנהנה להחמיר מכל מיני חומרות, עכשיו אתם הבנתם שהוא מקיל מכולם. הוא גם מקיל עם המהלך הזה יותר מהתנועה הקונסרבטיבי. הם לא הלכו עד כדי כך. הוא הולך וממש אומר, נו, פיקוח נפש רוחני, אז אפשר לחלל שבת, וזה אין שום בעיה, תזמינו את ההורים, דווקא ההורים יש לכם אחריות, אתם חייבים להזמין אותם. עכשיו נחזור לראות איך הוא השתמש.
אלא אפשר שנייה שאלה?
בוודאי.
המשפט האחרון ככה שעצרת שם במקור של הרב שטרנבך היה לגבי זה שהם ההורים, וזה כיבוד הורים. השאלה אם זה נכון גם לגבי אנשים זרים.
אז מה שאומר פה, שלגבי הורים, אין כיבוד הורים יותר גדול מזה לעזור להם רוחנית. זה באמת כיבוד
נכון, אבל השאלה אם ההלכה הזו מבחינתו, הוא היה פוסק אותו דבר, גם להזמין אורחים שאינם משפחה.
אז אולי נגיד ככה, לגבי אחרים, כל מה שאומר עכשיו זה נכון, וגם כן המשך, שאצל הורים יש חיוב מסוימת, שגם מוכרחים אותך לגבי קרובי משפחה, לגבי אחרים זה רק אין איסור. זאת אומרת, פה יש מצווה מיוחדת. אבל נכון, בוא נחזור לראות את רב שטרנבך, לראות מה הוא כותב בסוף. כן. עוד פעם, עכשיו אנחנו מכירים את זה, ובמקום אחר הבאתי מדבר משנה ברורה בשער ציון, סימן שנבב סף קטן, בעם דלד, שאב חייב לדאוג לביתו שלא תשתמד, שהוא גואלה וקרוב לה, ומש מזו חובה מיוחדת בקרובים, ולפי זה נראה, לפי אני את העתיד, אף שבעלמה, במחלל שבת פרהסיה, שאינו עושה מעשה, עמך פטורים להוכיחו, לתן לו תוכחה, כמו במשנה ברורה סימן טוב רשחד, עובר הלך העין שם היטב, מכל מקום באביב שנטמע בין העקום, חייב לגואלו, ובסיבת החיוב אינו רק מצד סתקה שחייבים לכל עניי ישראל, אלא דין גאולה לקרובים ויפילו מחלי שבת, צורך להשתדל לפי כוחו לגואלם, שזו הלכה מיוחדת. אז עכשיו אני רוצה להגיע אולי לדבר קצת על המשמעות של הפסיקה הזה. בעולם שלנו יש הרבה משפחות שיש איזשהו, יכול להיות ילד, יכול להיות אחיין, יכול להיות הורים, יכול להיות בן דוד, שלא שומרים שבת. ולא יודעים מה לעשות. להזמין אותם, לא להזמין אותם. המשמעות, לא להזמין אותם, אז פשוט זה לנתק את הקשר. להזמין אותם, אבל יכול להיות שיש עוד שיקולים. יכול להיות שאני לא רוצה שילדים אחרים, אני לא רוצה להיות, זה אווירה שבית, שמישהו יוצא מן הסעודת שבת ויכנס לאוטו וכו'. זה מאוד מעניין מה שרב שטרנבך כותב פה, בגלל שהוא אומר, לגבי קרובי משפחה, לא רק לגבי הורים או ילדים, או זה, לגבי קרובי משפחה, יש לנו חיוב מיוחדת לנסות לקרב אותם. ולגבי כל היתר, אולי זה אסור, הוא פשוט מתעלם מזה. אבל עוד פעם, אני רוצה להיות יותר זהיר פה, שחייב להיות מצב שאני עושה את זה לטובתם. לא שאני אעשה את זה לטובתי. אני עושה את זה לטובתם בגלל שאני מאמין שזה יכול לקרב, זה יכול לעזור, זה יכול לעשות איזושהי תועלת טובה מזו. אם סתם אני אומר, יש יום הולדת לאימא, בואו נזמין את כולם בגלל שיהיה נחמד, זה לא מה שמדובר פה. מדובר פה במהלך שאני עושה אותו בגלל אני חושב שזה יכול להיות לעזור לו. בואו נלך אחורה. למה זה לא לפני עיוור? בגלל שאני חושב לטובתו. למה אני יכול להזמין אותו? בגלל שאני עושה את זה לטובתו. אם אני לא עושה את זה לטובתו, זה חוזר לעצמו, זה יכול להיות בעיה של לפני עיוור. אבל כל הסיבה שזה לא לפני עיוור, בגלל שאני מתכוון לטובתו. זאת אומרת, מצד דין לפני עיוור, מה לבדנו? שאני מסתכל במקרו. אני לא, ושוב, רב שלמה זלמן אוירבך, כשהוא התייחס לזה, הוא אומר, אני יודע שהחזון איש לא מסכים, אבל אני פוסק נגדו. אני חושב שאני יכול להזמין בן אדם לשב אצלי, ואני אתן לו אוכל, אני לא חייב להגיד לו תברך, בגלל שאני מתכוון לטובתו, ואני לא עושה מכשול פה. אני מנסה לעזור לו, ולהפך, לא לתת לו אוכל, זה המכשול פה. לא, או להגיד לו תברך, זה המכשול פה. אז זאת אומרת, אני מסתכל במקרו. האם הוא חידש את זה? לא. אני הראיתי, אגב, אני חושב שזה פשט בפסוקים, ואני חושב שזה פשט ברמב״ם, אבל בכל זאת, השרידי יש, לפני שהוא היה מוכן לכתוב את זה, הוא השתמש בביטוי לולי דמסטפינה. אילו לא הייתי מפחד, הייתי אומר את זה, אבל הוא אומר את זה, הוא לא מפחד מזה, הוא אומר את זה בסוף, שכל פעם שאני מתכוון לטובתו, אני מתכוון לעשות מצווה, זה לא יכול להיות לפני עיוור. לפני עיוור, כשאני אתן לבן אדם עיצה, שאני יודע זה לא לטובתו. אם אני עושה את זה לטובתו, בוא נחזור לזוג הזה שמתחתנים. שיש רבנים שלא היו עושים, היו פוסלים את החתונה. אז מה הוא אומר? לא, אני מתכוון להביא להם יותר קדושה, אז זה מותר לעשות את זה. אל תתחיל להגיד שזה אסור לעשות, זה מותר, וזה מצווה שאתה עושה פה. אז זה באמת הדעה של השרידי יש. ואגב, השרידי יש הוא נחשב גם כן כפוסק מאוד מאוד חשוב. זה חלק מה שרציתי להראות פה, נכון. רב משה פיינשטיין הוא ברמת על של פוסקים. אבל גם השרידי יש וגם רב שלמה זלמן אוירבך, הם גם כן נחשב ברמת כזו. לגבי רב משה שטרנבך, זה מאוד מעניין מה שהוא כתב פה. אם באמת נקבל את הדעה שלו, אז יש לנו פה היתר הרבה יותר רחב. שהוא לא רק אומר את זה כהתר, הוא באמת מציג את זה כחיוב. זאת אומרת, אני חייב לעזור לאנשים שקרובי משפחה שאני יכול להביא אותם לחזרה, והוא אומר שזה ממש יש סיף בשולחן ארוך. החידוש פה, יש חידוש, הוא לקח את הסיף בשולחן ארוך, שגם המשנה ברורה זה לאו דווקא קרוב משפחה, אלא קרובי משפחה, אני מכריח אותם לעשות את זה. אני אומר לו, תיכנס לאוטו. בואו נגיד שיש, לתת לו דוגמה, בואו נגיד שיש ילד, שזהו, אני עוזב את הארץ, אני עושה להודו, זהו, אני אשאיר את הכל פה, ואפילו לא להתראות. לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, מותר לי או מצווה להיכנס לאוטו, לנסוע לשדה תעופה בשבת, ולנסה לשכנע אותם לא לנסוע. אם זה באמת, אם אומרים, זהו, זה הסוף, אני לא אראה אתכם עוד. לא. אל תעזבו, תישארו פה. וזה מה שמשתמע מאותו דין בשולחן ערוך, אם אני אומר עוד פעם, אם הפירוש של המשנה ברורה, מהמשנה ברורה הייתי אומר, לא, אם בן אדם פושע, זה לא שייך, אבל הוא אומר, לא, היום בדור, זה אפילו פושע, חייבים לנסות לעזור לו, בגלל הדין הזה של השולחן ערוך. ואלה שרוצים להגיד שזה רק בן אדם שאנוס ולא בשלום, הוא אומר לא, המשנה ברורה לא אומר את זה בסופו של דבר, למרות שעוד פעם אני אומר, אפשר להגיד, הרמב״ם כבר משתמש בלשון הזה, כל מי שנולד או נתגדל במצב של כפירה, אז אומרים שזה אנוס. זאת אומרת, בן אדם שגדל בבית חילוני זה אנוס. החידוש של החזון איש בדין הזה, הוא אומר, אבל באווירה יש כפירה. יכול להיות שבן אדם למד בישיבה התיכונית הכי טובה, להפך, שם גרמו לו לזרוק את הכל בגלל האווירה שהיה שם, ומה שיוצא, זה בעצם מה שהמשנה ברורה אומר, זה לא נחשב כפשיעה, אם אתם רוצים, זה באמת החזון איש, זה לא נחשב כפשיעה, אבל אפילו אם זה פשיעה, זה אנחנו חייבים לנסות לקרב אותם. אגב, זה אמור להיות הכוונה. אם זה הכוונה, אין לפני עיוור, יש מצווה לנסות, ושוב אני אומר, פה כל השאלה עכשיו, בסופו של דבר, באיזה מקרים להגיד כן ולא. אני לא הייתי רוצה שכל מי שמחשב מקשיב או בהמשך יקשיבו, אני הקלטתי לשיעור הזה, יגיד בסדר. אם מדובר בניסיון לקרב, אז אין שום דין של שבת, אפשר לזרוק את השבת. אני חושב שזה מן הסוג של הדברים או נושאים, כדאי להתייעץ, לקבל פסיקה, שזה באמת מצב שראוי לחלל או לא לחלל, להזמין בן אדם במצבים כאלה. שוב, גם כן צריך להיות לשאול שאלת רב שמבין את הנושא, מבין את הסוגיה שנמצא בסוגיה, בגלל שאני גם כן חושב שיש כמה רבנים שאילו היו רואים את התשובות האלה, גם כן היו קצת קשה להם. נכון, רב משה פיינשטיין לא פסק ככה, אבל הוא היה באמצע מלחמה, והוא ראה שהתנועה הקונסרבטיבית מביא אנשים ממצב שמשמרת מצוות לחוץ. ומה היה פסיקה של רב שטרנבך? הוא ראה אנשים שבחוץ, אני מנסה להביא אותם בפנים. אז בוודאי יהיה להם שני גישות, וזה פוסק אסור וזה פוסק מותר, בגלל שלא מדובר לאותו שאלה. אני יודע, אבל זה אותו שאלה, אלא זה לא אותו שאלה. זה מדובר בתפיסה, שזה מביא אנשים מבפנים ולחוץ, וזה תפיסה, מבינים אנשים מחוץ ובפנים. זאת אומרת, ואני אמרתי את זה הרבה פעמים, יכול להיות ששני אנשים שואלים אותו שאלה, וזה לא אותו שאלה, בגלל שזה שני אנשים. שני אנשים ששואלים אותו שאלה, זה לא אותו שאלה. בגלל שאיפה שאתה עומד, זה כבר משנה את השאלה, ממצב אחד למצב שני. בעצם זה באמת מה, כל מה שרציתי ללמד היום. אני לא התכוונתי ללכת הרבה יותר רחוק מזה. אם יש שאלות, אני אשמח לנסות לענות, אבל בכלל, אני רציתי להגיד, לדעתי זה היה אחד השנים הקשים לגבי הוראה. אם הצלחנו, אני אומר, הצלחנו בלשון רבים, אם הצלחנו בכלל, זה כבר היה לנו הרבה סייטה דשמיה. אם הצלחנו ללמוד וללמד, זה באמת בגלל סייטה דשמיה וגם כן בגלל שהקשבתם. ואני ניסיתי כל השנה להביא דברים מעניינים. אני יכול להגיד שלדעתי אני אף פעם לא מגיע לשיעור שאני לא מוכן. ולהפך, אני חושב, אני מוכן יותר מדי לפעמים, וזה גם כן בעיה, אבל אתם יודעים איפה למצוא אותי, אם יש שאלות או יש איזשהו עניין, כל מי שצריכים לעשות את העבודות, אני אתחיל לבדוק אותם רק עכשיו, אחרי שסיימנו, אני אבדוק אותם, אבל אני אעשה את זה במהירות, אבל תדאגו. ואם יש שאלות או הערות, או מה שאתם רציתם להגיד, אז זה זמן שלכם. בגדול, אני חושב שזה שייך יצדת לאשם, במפורש. ויכול להיות שאת אומרת שההזמנה לא יעזור, אבל כשאין הזמנה, זה יזיק. זאת אומרת, זה גורם לניתוק. זה גורם לניתוק. והניתוק זה חלק מן הבעיה. ודבר אחד שאנחנו יודעים לגבי לגדל ילדים, שזה דבר שאנחנו לא יודעים אם אנחנו הצלחנו במשך הרבה 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 שנים. זה לא עניין של יום, באנגלית יש בריצה, there's a sprint and there's a marathon. זה מרתון, בהחלט זה מרתון, ויש הרבה 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 תחנות, ויכול להיות לפעמים גם יש ירידה לצורך עלייה, אבל אם את שואל בגדול, שוב אני חושב שכל מקרה לגופו של עניין צריכים לדון בה, אבל בגדול זה גם, כל מילה שאמרתי זה שייך גם לדדלשים. אין לי שום ספק בזה.
אפשר מילה?
בוודאי.
קודם כל, תודה רבה. כל הנושאים שהבאת היו מרתקים, וכמו שאמרת, הבאת כל כך הרבה מקורות, שבאמת מוכן זה understatement of the year.
כן.
אבל רציתי לשאול שאלה כללית לא קשורה, אפשר?
כן.
באמת לא קשורה לכלום, אבל ברבנים האורתודוקסים יש איזשהו נטייה לקבל, לדבר על נושא להט"בים, או שזה עדיין, אתה יודע, מוקצה מחמת מיוס לא לדבר?
אני חושב, זה תלוי על מי. אני לא הייתי אומר משהו כללי. אני חושב, יכול להיות שזה אחד הנושאים שיש הבדל בין סוגים של רבנים אורתודוקסים. בחוץ לארץ, אגב, זה משהו אחר לגמרי. פה בארץ, החרדלים למיניהם, אני חושב, מאוד מאוד קשה, ולרבנים אחרים זה יותר קל.
אתה יכול לחזור לקצוע
למחלת
סיום?
כן.
ממש לכתוב
עבודה? לגבי מה לעשות, או איך אני בודק אותה, מה השאלה?
מה לעשות?
אז צריכים לעשות סיכום של אחד השיעורים שלמדנו, וגם כן, שלא רק להגיד מה שאני אמרתי, אני יודע מה שאמרתי, אבל חלק מזה אני רוצה לראות אם הבנתי מה שאמרתי, אבל גם כן, גם כן לכתוב על איזשהו פן אישי, או לגבי אותו הנושא, או המסקנה, או אפילו הדרך הלימוד, איך למדנו את זה, מה הבנתם מהדרך שלמדנו את זה, וזהו, איזשהו סיכום של שיעור אחד הנושאים, עם עוד סיכום של הנושא, או ביחד את גם כן הדרך הלימוד.
בסדר, תודה.
מתי
אפשר להגיש את העבודה?
אפשר עכשיו, גם עוד 10 דקות אפשר? עוד יום? כמה זמן את רוצה? אז אין לי שום בעיה. את יכולה, מבחינתי אפשר מתי שאת רוצה. בלי לחץ. אני נותן עבודה הכי קל בעולם, לא?
כן.
בסדר.
הכי טוב.
בסדר.
ממש תודה, אבל כל הסמסטר, אני הייתי גם בסמסטר שעבר, וזה ממש אחד השיעורים היותר
כיפים. כן, מה שמעניין, או מצחיק לי לפחות, אני, רוב האנשים שמכירים אותי, זה מהספרים שלי, של פרשת השבוע. יש לי איזה 9 ספרים על פרשת השבוע. אז לא יודעים שאני בכלל מתמצא בכל עניין של הלכה. ובכל זאת, הנושא הכי אהוב עליי, זה קשה להגיד, אבל מה שאני עבדתי הכי קשה, זה מה שאני אלמד שנה הבא, שזה על אגדות חז"ל. שזה נושא שגם כן עכשיו פרסמתי ספר על זה. אז מאוד מאוד מעניין, בגלל שיש אלה שמכירים אותו רק מזווית אחד, ובכלל לא חושבים שאני יודע, בכלל מתמצא בעניין אחר. אבל בבחינת...
היום בשעה זה יהיה הקורס?
אני חושב אותו יום אותו שעה. כך אני חושב. אבל עוד פעם, מבחינתי, עולם של, גם רב קוק אמר משהו דומה מה, למה שאני אומר עכשיו, שעולם האגדה זה באמת לקחת את הלב ולהגיע לשמיים. ועניין של הלכה זה לקחת את השמיים ולהביא את זה למטה לארץ. וזה ממש לא אותו, זה לא אותו לימוד, זה לא, זאת אומרת, בסופו של דבר הלכה, אתה חייב להיות צודק, אתה חייב להיות, זה נכון, אתה יכול, לא מספיק שיש לך רעיון. בעולם של אגדה יכול להיות שרעיון יפה, אז אפשר להגיד את זה, זאת אומרת, לא צריכים אחריות על זה. אז אמרת, אם טעית, אז טעית, אבל זה עולם של מחשבה, ויש הבדל עצום מעולם של מחשבה לעולם הלכה, ואני חושב שמבחינתי, לעסוק בשניהם זה מאוד בריא. זאת אומרת, בן אדם שרק עוסק בתחום אחד, זה גורם לאיזושהי אישיות, או רק בתחום השני זה גורם לאישיות. אז יש אלה שיש את הראש בשמיים ולא נמצא בארץ, יש שם בארץ, אבל הראש לא מגיע לשמיים. אני חושב ששניהם, זה מאוד בריא לעשות שניהם ביחד, אז הימים שאני עוסק בשיעורים להכין שיעורים בהלכה, אז אני חושב הראש שלי פועל ועובד בצורה מסוימת. והימים שאני עוסק בענייני של מחשבה, אני חושב שהראש והלב, הנשמה, זה פשוט הולך במקום אחר לגמרי. והשילוב זה גם כן מעניין, אבל אני חושב ששניהם, כל אחד נותן לצד השני וצריכים שניהם. בסדר, שיהיה הצלחה כל המבחנים. תודה רבה שבאתם. אם אילו לא באתם, הייתי מדבר לעצמי, שזה... אני אמרתי לכם, כששואלים אותי מה אני עושה במקצוע, אני אומר לאנשים, אני מדבר לעצמי, ולפעמים מקשיבים. אז אלה שמקשיבים, אז תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
ואני אזכיר לך בלי מדבר.
אוקיי, בסדר.
כל טוב ובאמת תודה רבה.
להתראות.